ערב טוב, שלום לכם גבירותיי ורבותיי, אנחנו בשידור עם יואב נצר ואלכסנדר פפקוב, ושם השידור, אין לי מושג על מה מדובר, אני אומר לכם את האמת, אני שאלתי את יואב לפני וגם את פפקוב, והם התחילו להסביר לי והתחלתי להבין, אז אני אמרתי רגע רגע, ממילא הם רצו לעשות שידור, אז בואו נבין ביחד, אני גם מוכן ללמוד איתכם. אז תולדות גלדיו, בואו ננסה להבין מה זה. שלום, ערב טוב, יואב, ערב טוב, אלכסנדר, מה נשמע?
מה קורה? אוי, יש לנו היום נושא קשה לדבר עליו, שיהיו כאלה שיתפקע מהם מלשמוע דברים, אבל כן צריך להגיד אותם, במיוחד לאור הפיגוע המעניין משהו במוסקבה. והשאלות המעניינות שעולות אפילו אצל הקולגה שלנו מיכאל לגבי אמיתות הפיגוע ואמיתות המחבלים שנתפסו בזירה במראה מאוד נוח. אז כל הנושא של אירועי דגל כוזב ופיגועים זה תמיד תיאוריות קונספירציה, אבל אז נחשפים המסמכים ומגלים שלא רק שהיה קונספירציה וכל התיאוריה הזויה הייתה נכונה, אלא שהמציאות הייתה הרבה יותר חמורה ממה שאנשים דמיינו. ורצינו לעשות איזשהו שידור יותר מסכם של נקרא לזה פרויקט הדגל של הפיגועים תחת דגל כוזב, שזה כמסגרת כללית מבצע גלדיו שהיה ונשאר, גלדיו ב', ויואב הכין לעצמו ממש תוכנית יותר מסודרת. אני אולי אחתוך להקדמה קצרה ואז אני אתן לו את הבמה. כתפיסת עולם, המערב במיוחד, המודיעין הבריטי ובעקבותיו המודיעין האמריקאי, מנסים תמיד לבצע מלחמה עם א', כמה שפחות הרוגים מהחיילים הסדירים שלהם, וב', יש להם עתודות של כסף והם מעדיפים לשחד את הגורמים המעורבים בסכסוך שיריבו אחד עם השני, במקום שיריבו ישירות איתם. וכאשר התוכניות האלה או לא מצליחות, או מצליחות לכיוונים שלא רצו, מקבלים את מצב מלחמת העולם הראשונה עם מיליוני הרוגים על כלום ושום דבר. וכשזה כן מצליח, אז באותה מלחמת העולם השנייה, הבריטים איבדו בסך הכל 200 אלף, לעומת הרוסים והגרמנים שאיבדו כל אחד צפונית ל-20 מיליון.
לא, הגרמנים בלחימה עצמה איבדו 1.5 מיליון, ועוד 2.5 מיליון הרוגים אזרחיים, ועוד 4 מיליון אזרחים שהרוסים נכנסו לפרוסיה, ואחרי זאת תחנו להם עוד איזה מיליונים אחרי המלחמה.
בקיצור, מיליונים לעומת מאות אלפים, זה הבדל מאוד מאוד רציני, וככל שהתחילה המלחמה הקרה והתפתחה, אז הניסוח הזה, בוא נגדיר איזושהי נקודת זמן להתחלה המדויקת שלו. בשנת 1940 המודיעין הבריטי פיתח את תוכנית הדאבל קרוס, שהמטרה העיקרית של כל השירות החשאי הבריטי הייתה לא לגלות מידע על האויב ולא לתפוס את המרגלים של האויב, אלא להפוך מרגלים של האויב לסוכנים שלהם. זה היה שיטת הדאבל קרוס, ולקראת המבצע בנורמנדי הם הגיעו למצב שכבר יש להם בין 500 ל-700 סוכנים גרמניים שעברו לעבוד עבורם. והמערכת הזאת לא הפסיקה עם מלחמת העולם השנייה, והם בנו יותר ויותר על סוכנים שהרבה פעמים לא יודעים שהם עובדים עבור המודיעין הבריטי ובהמשך המודיעין האמריקאי, וחושבים שהם עובדים עבור הצד שלהם, או שהם מרגל משולש, או שלא יודע מה, והם בנו מערכת יותר ויותר מסובכת, של אנשים שעושים משהו ולא יודעים למה הם עושים אותו. והשם שנתנו לתוכנית מבצע גלדיו, היה תוכנית מאוד גדולה ומאוד מסודרת, שהתמקדה בעיקר באיטליה וצרפת, שהייתה ציפייה שהצבא הסובייטי יצליח לכבוש אותם במלחמת עולם מלאה, והם בהתחלה זה התחיל בתור תאי התנגדות מאורגנים שיעשו לחימה פרטיזנית בסובייטים, אבל מהר מאוד השתלטו על זה גורמים פוליטיים שרצו להשתמש בתשתית הזאת של הסוכנים כדי לפגוע ביכולות של נקרא לזה השמאל המקומי לזכות בבחירות, וכאשר זה גם לא ממש סיפק את הסחורה ברמה נקרא לזה עדינה, הם התחילו ממש לבצע פיגועים של פיצוצים, של עשרות הרוגים, של חטיפות, של כל הספקטרום של אירועי הטרור, ולהציג כאילו הקומוניסטים עשו את זה. ורק בשנות ה-80 וה-90 התחיל להיחשף שכן, הממשלה רצחה מאות מהאזרחים שלה כדי להשפיע על תוצאות הבחירות המקומיות שלהם. וזה היה מבצע גלדיו, וכמובן אף אחד לא נענש, אף אחד לא נתפס, ומתוך התשתית הזאת הרחיבו אותה בשנות ה-80, הלכו, למה אנחנו צריכים להסתפק בלעצור את הקומוניזם? אנחנו יכולים לעצור את הכל דבר של הכל דבר, והלכו כל הדרך, בואו נפעיל את קבוצות הטרור מכל הסוגים ומכל המינים. התחילו כמובן עם המוג'הדין באפגניסטן, התחילו כל מיני בלגנים בחורים באפריקה, כל הפרויקט של קרטלי הסמים בדרום אמריקה נהיה שותף ישיר של ה-CIA. ברגע שהם הפכו את עצמם למודל של הבריטיש איסט אינדיה קומפני, שבו הם פשוט בצורה חסרת מעצורים רודפים אחרי כסף ומתרצים את זה ביתרון פוליטי, הם הלכו עם כל אחד, בעד כל אחד ונגד כל אחד, העיקר שהם ירוויחו מזה כסף. ועכשיו יואב יתחיל לפרט 10 סעיפים מדויקים של הפעולות שלהם.
טוב, אז דבר ראשון,
תודה על ההקדמה, כן.
דבר ראשון, מה שאנחנו מדברים עליו מבחינה מתודית יותר דומה למסתערבים. זאת אומרת, אם אתה תסתכל איך אמריקאים נכנסו לעיראק ב-91, שלא כל כך הצליחו להיכנס גם, וב-2003 נכנסו כמו פילים לחנות חרסינה, הם לא זיהו את האותיות, הם לא זיהו את המילים, אפילו שזו שפה מאוד פשוטה, נאו כל הזמן על אותם צירים, לא הכירו את השטח, לא הבינו אותו. מה בעצם עובר לאנשים בראש? זאת אומרת, באמת פילים בחנות חרסינה. לעומת זאת, במלחמת העולם השנייה, כשהם נכנסו הבריטים והאמריקאים לאיטליה, קודם לסיציליה ואחר כך כל הדרך למעלה, הם פעלו דרך רשת שלהם שכבר הייתה שרויה שמה, כשהתקרבו לרומא האיטלקים גם חיסלו את מוסוליני והצטרפו, אז אתם הבינו מי מנצח. אתה יכול לראות את זה גם ב-ISIS, שזה גלדיו בי, זאת אומרת זה מבוסס על הבנה שאתה חייב רשת משולבת של אנשים שלך בשטח עם אנשים מקומיים, שליטה בשפה, שליטה בתרבות, שליטה בדרכי הפעולה, בכבישים, בהכל. אוקיי? זאת אומרת, זה ממש, זה לא רק גלו לוג'יק, זה ממש שכבת מתאם שנכנסת פנימה בשטח, ועליה אתה מרכיב את כל שאר הדברים שלך.
הם קוראים לזה Human Terrain Expert.
כן, זה
Mastering the Human Terrain Domain. פרויקט ג'ייד הלם, למי שזוכר מלפני 10 שנים.
והם התחילו להבין שזה לא הולך בכוח. רק להוסיף, מלחמת העולם השנייה, מי שנלחם זה הרוסים. גרמנים לא כל כך נלחמו. זאת אומרת, עד בעצם מאי 43, שסטלין גמר את הקומינטרן, הגרמנים לא ממש נלחמו, הכל הלך בקלות, ואז הם עשו נסיגות מסודרות, יורים קצת, בונים קו הגנה, כמו בקורסק, הרוסים באים, יורים עליהם, שוחקים אותם, ונסוגים לקו הגנה הבא, וכו' וכו' וכו'. ולכן לגרמנים לא היו הרבה הרוגים. ובניגוד לכל הסיפורים שהיטלר משוגע, וזה 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 וזה, בכלל. או גם היה חלש, והפרוסים בכלל לא רצו להילחם. ו... אוקיי, זה שאלות נפרדות, איזה שגיאות היטלר עשה, שהוא לא הבין בטכנולוגיה, אבל לא הבין בלוגיסטיקה. אבל העניין הוא שגלדיו, אני גם צריך לספר שבתחילת מלחמת העולם השנייה, זה היה דבר מאוד מפתיע עבורי, הבריטים הצליחו לחלץ 250,000 חיילים פולנים דרך הבלקנים לצפון אפריקה. 250,000. Special Operations Executive עשה את זה, אני מניח שהוא גם מפעיל את גלדיו, וגורם ענק שישב ישר מתחת לצ'רצ'יל, והתפקיד שלו היה להזיז ולהפעיל כוחות, היה לבריטים גם אסון, כמו עם המקרה של חנה סנש, שהיו עשרות או מאות אחרים שהצניחו אותם ותפסו אותם, ומי שהיה בחיים הפעילו אותו לתקשר הביתה לבריטניה, להגיד שהכל בסדר ושישלחו עוד, ובסוף התברר שהמפעיל הוא גם כן בדיעבד היה סוכן גרמני. מה אתה אומר, פאפקוב?
היה מנהל המודיעין הצבאי הגרמני, היה וילהלם קנאריס, הוא היה בשיחה ישירה, בשיחות ישירות דרך מתווך שוויצרי עם ראש המודיעין הבריטי מנזיס, והיה להם הסכם שכדי שהיטלר לא יחשוד שראש המודיעין שלו הוא מרגל של האויב, אז העסקה שהם עשו זה שלצרפת ישלחו סוכנים שלא יתפסו, אבל להולנד את כל הסוכנים ששולחים יתפסו ו למעשה יסגיר אותם מיד ברגע שהם נוחתים, וככה הוא יצליח להציג תוצאות להיטלר, שמצד אחד יש חבלה בתשתית הצבאית בצרפת, ומצד שני תראה כמה מרגלים תפסנו. אז המודיעין הבריטי ביודעין היה לוקח אנשים שברחו מהולנד, מכשיר אותם כמרגלים, ואז מדליף לצד הגרמני בדיוק איפה הם הולכים לנחות, כדי שלגסטאפו ינוח לתפוס אותם, וכדי לשמור בסוד על העניין שכדי שלא ינחשו שיש הסגרה מלמעלה, אז את כל האנשים שנתפסו בהולנד היו מוצאים להורג מיד בתוך יום יומיים, כדי שהחוקרים שחוקרים את המרגלים שנתפסו לא יבינו שבעצם כל הזמן מסגירים אותם. אז ככה לפחות 100 לא סתם אנשים אלא אנשים שהוכשרו כמרגלים נשלחו בכוונה למות, כדי לשמור על הסודיות של דגוורניאק ברמה הכי גבוהה של שירותי המודיעין של בריטניה וגרמניה.
אבל היו גם אחרים שהפעילו אותם לתקשר הביתה ולהגיד שהכל בסדר ושישלחו עוד.
זה אלה מזה... שבצרפת נתפסו, אלה שבהולנד כן. היו מיד נרצחים.
כן.
שאלה, קטנה, למרות שהיא טיפה כללית. אנחנו מדברים כאן על מערכת ביון, של הבריטים, של האימפריה הבריטית, של הממלכה, נכון? וכמה זמן, מה טווח הזמן שהיא פועלת, ממתי ועד מתי? אתם יכולים להגיד לי?
אולי מ-39 ועד היום. אם לא קודם, כי הבריטים גם במאה ה-19...
בדיוק, אני... כאילו, אנחנו מדברים על גלדיו, אבל זה הולך אחורה גם. כל השיטות האלה, זה לא התחיל ב-39 הרי, אז אני שואל אם יש לכם מושג...
כן, אני אגיד לך, כשיהושע מתכונן לכבוש את יריחו, הוא שולח את החבר'ה שלו לרחב הזונה, אתה זוכר? יופי, אז זה כבר רפרנס שהרבה חדש מתחת לשמש אין פה.
לא, אוקיי, אני מדבר על האימפריה הבריטית.
רגע, שנייה. עכשיו, מה זה האימפריה הבריטית? זה אאוטגרוט של הוונציאנים, אוקיי? ומשם זה חוזר דרך מזיני וכו'. אוקיי? יש לך פה רצף שהולך מאות שנים אחורה.
בדיוק.
שסוחרים ימיים וקשרים עם איטליה, אבל במלחמת העולם הראשונה הבריטים התנהגו כמו חמורים מוחלטים, לגמרי, גם לגליפולי הם הפשידו איזה 250,000 חיילים, הם לא הביאו מרגמות, כי המרגמות מברונזה של מלחמת קרים במאה ה-19 כבר לא ייצרו אותם, עברו לפלדה, אבל עוד לא היה להם מרגמות פלדה. כי תקופת הברונזה הייתה מאוד מסיבית עד סוף המאה ה-19, עד 1880 בערך. גם בחרבות, גם ברובים, גם בתותחים, והגידול של קרנגי ברכבות זה בגלל שהפלדה הלכה והבשילה, גם הספינה טורביניה באמצע המאה ה-19 עם קיטור, זה לא טורבינה, זה קיטור, שהצליחה להגיע מבריטניה לארצות הברית וחזרה, זה בגלל שהפלדה הלכה והבשילה, ועדיין הפעמונים הגדולים שהגיעים בהם בגרמניה עד היום מסוף המאה ה-19 הם מברונזה, שהיא גמישה, קצת כמו הפלדה ולא נסדקת מיד. עכשיו, כשאתה מבין מה הבריטים עשו מלחמת העולם השנייה, הם פעלו מאוד 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 בחוכמה, הם השתמשו בכוחות זרים, הם הפעילו את הסובייטים שגם היו שלוחה שלהם, הם עשו בעצם סחר אינטרסים, גם היטלר עבד אצלם, כמעט כל המלחמה הזאת הייתה חוריאוגרפיה, שנועדה להפיל את הקומיוניסט אינטרנשיונל, יש גם בוויקיפדיה עמוד שלם שנקרא אנטי-קומיוניסט אינטרנשיונל פאקט, אנטי-קומינטרן פאקט, והקומינטרן הזה בין דרך מרץ 1919 שהקימו אותו, ועד מאי 43 שסטלין סגר אותו, רצח בערך 65 מיליון אזרחים מקומיים, ל-43 מיליון מהם יש תעודות במרטפים של הקג"ב, ועוד 22 מיליון משוערים, זה לפי גם פרופסור מנוח יורי מלצב, וגם שיבדל לחיים ארוכים יורי לינה ממדינות הבלטיות, הוא לא צריך להיות אוהב ישראל, הוא פשוט צריך לספר מה אמיתי ומה לא אמיתי, והסרטים שלו והספרים שלו הם מאוד מאוד מתונים לעומת מה שבאמת קרה. תראה, כל הקומוניזם הזה זה בעצם זה ניאו-קולוניאליזם, זה מה שאומרים בבית ספר בישראל, שהבריטים יצאו דרך הדלת וחזרו דרך החלון, זה מה שאתה רואה היום גם באפריקה, וכשמנהיגים קושים אמרו אנחנו לא מאמינים לסיפורי נגיפים ומגפות, אז חיסלו אותם, כמו שאתה מכיר בישראל, מחסלים בלי שום רחמים, ויש מעין פסטרו כזה שהביון המקומי עובד בשביל הביון הזר, אוקיי? כמו שה-SBU האוקראיני עובד בשביל הביון הזר, וכולם מתלהבים.
שלנו עובד עבור הביון הזר, כמובן.
כן, דדי קולק היה ראש עיריית ירושלים, אתה מבין? זה רק דוגמה קטנה, וויצמן היה, ובן גוריון היה, כולם.
דגן, שהודע בזה בטלוויזיה.
ווקסנר.
מה הוא אמר? דגן.
מאיר דגן הקליט את עצמו לפני שהוא מת בעובדה, ואמר בפירוש, אני בתור ראש המוסד, עבדתי כסוכן של ה-CIA, כשהמפעיל האישי שלי היה ראש ה-CIA ליאון פנטה, כדי שאני וגבי אשכנזי נעשה קונספירציה, למנוע את הביצוע של ההוראה של ביבי, להתקיף את התשתית האטומית באיראן. כי האמריקאים אמרו לנו לא לעשות את זה.
טוב, זה גם בגלל שהם ביבי האמין בנשק גרעיני, ובגלל שהאמריקאים יודעים.
שודר בטלוויזיה, זה הנקודה. כן, שודר כן. בטלוויזיה שראש המוסד אומר שהוא סוכן CIA, ולא לא עובד עבור ישראל.
תשמע. העניין הוא, ישראל זה בכלל, היא תמיד בצומת הגיאוגרפית, בין אפריקה ליוריישיה, ובין הים התיכון לים הודי, וקיצור, ישראל זה בכלל בלגן. אבל עכשיו, כל הסיפור של גלדיו, זה בעצם האגן המזרחי של הים התיכון, מאיטליה, דרך טורקיה, וכל הסיפור הזה של לבנט. לבנט, אולי מלשון המילה לבן, כמו לבן הארמי, סוגדי לבנה, סוריה, עיראק, לבנון אולי, קצת פחות, וגם שם לא בטוח שהשליטה היא תמיד בידיים של אמריקה, הרי יש כל אחד מקרוב אצל עצמו, יש שבטים, יש תמותת שליטה, וכנראה שהאמריקאים והבריטים לא באמת יודעים ערבית, ולא באמת יודעים שום דבר אחר, וכשהם מביאים אנשים כאלה לעבוד אצלם, אז הם עדיין משרתים את השבטים שלהם וכו'. במיוחד שהם רואים שהתרבות המערבית זה סטיות וזה הכל מתפרק, אין למה להתחבר. כן, אפילו אם אתה מאוד רוצה, אין למה להתחבר, פשוט זה קומפוסט. ואינסניטי, זאת אומרת, עכשיו, העניין של גלדיו, גם גלדיו בי, כן? בדיעבד הגלדיו הישן קראו לו גלדיו אי. גלדיו בי, היו איזה שני מקרים שהיה בעיתונות, באינטרנט ראו שהצניחו אמריקאים מהרקולסים, ציוד במאות מיליונים דולרים, ובטעות זה נפל בצד של האיסיס. כאלה סיפורים מפגרים. עכשיו, מאיסיס, סליחה, מגלדיו בי, ארמון הנשיאות של ארדואן, זה הולך גם דרך IHH, הטורקית, אז עם המרמרה, זה הולך לחמאס, זה הולך להרבה מקומות אחרים.
אתה מדלג קדימה, עשית 10 נקודות, בוא נעבור עליהם, כי...
כן, אני נותן מיפוי, אני נותן מיפוי גיאוגרפי, אני אומר, היו בהתחלה באיטליה, בשנות ה-40, ה-50, 60, 70, 80, 90, עם פרוץ ה-121 בערך, העבירו את הסיפור לאנקרה, ומי שם עושים גולו גולו במזרח התיכון, זאת אומרת שהגרי וולף הטורקים מגיעים עד לאויגורים, בקצה המערבי של סין, כל העמים הטורקים למיניהם, ודרומה דרך סוריה, עיראק, מסוריה ללבנון, ומעקפים גם לחמאס. אני לא יודע את הפרטים מבפנים, אני יודע רק ממה שאתה יכול לראות מבחוץ בתקשורת, ואתה גם יכול לראות שהאמריקאים לא ממש מבינים מה קורה. זאת אומרת, בסיפורים האלה של להקים רשתות ולהפעיל אותם, האיראנים הרבה יותר חזקים, אתה רואה איך הם מפעילים את החוטים, ועושים קרקס מהמערב, איך הם מפעילים את חיזבאללה. זאת אומרת, במלחמת הרשתות, האיראנים שרואים חזק בשפה ובתרבות, וכולם יודעים שהם לא ייעלמו לשום מקום, ושאין להם שום בעיה להוריד ראשים בלי שום משפט ושום כלום, יש להם מעמד מאוד חזק, מה גם שארצות הברית בעצמה כולם אומרים שהיא פשטה רגל והולכת להתפרק, ולהזריק את עצמה, ולקחת לכולם את הכסף. אתה מבין? אנשים מבינים שלמי שאין את כנה רצוץ. אז הרשתות האלה, אתה מבין? אף פעם אל תחשוב עליהן כעל עץ מבנה. אסור לחשוב עליהן כעל עץ מבנה. אלה זה רשתות אופורטוניסטיות, רשתות דינמיות, במזרח התיכון בעיקר, כן? מקרה שפעלו באיטליה, האיטלקים בטח לא רוצים למות, הבריטים לא רוצים למות, הגרמנים לא רצו למות, ואת הרוסים אף אחד לא שאל, סטלין שלח אותם למות. אוקיי? אז, וזה אחרי שהקומינטרן כבר רצח בלי סוף. אז, וסטלין גם שינה להם את השיטה, הוא שינה אותם מקומיוניזם אינטרנשיונל לנשיונל, למודולים. וכשזה הופך למודולים לאומיים, זה התפשט בכל העולם. כן, יש לך קומוניזם קובני וקומוניזם אנגולי וקומוניזם ישראלי וכו' וכו'. קומוניזם סיני, קומוניזם הודי, כל אחד יש לו את המטען התרבותי והאתני שלו, אתה לא מנסה למחות אותם, אתה מנסה לבנות עליהם. וזה יש פה הקבלה מסוימת לשיטה של גלדיו, שאתה בעצם אומר, שאתה בונה את הנאו-קולוניאליזם שלך, שאתה יכול לקרוא לו קומוניזם לפעמים, על בסיס ובתוך ההוסט הקיים, שאתה רוכב עליו. עכשיו, למה קומוניזם נגמר? קומוניזם זה א' אידיאולוגיה, מודל עסקי נחוש, מודל עסקי מרשם איך אתה לא מפסיד כסף, אולי אתה גם מרוויח כסף, כדי לקיים אוכלוסייה, חברה בין אם עסקית ובין אם דמוגרפית, נחוש בכוח, זה אידיאולוגיה, שהיה של עתיר עבודה, עתיר עמל, זאת אומרת, labor intensive, ובגלל שהמעבדים, המיקרו-מעבדים הפכו לפרוולנט ובקוויטוס, יש אותם בכל חור, במשרד, בתעשייה, עד כדי רובוטים, אז שר חינו של הקומוניזם, ומזה הוא התמוטט, במדורג, ב-50 שנה האחרונות, וזה לא רק האינטרנט, זה כל הסיפור, ואתה יכול לראות, במובן מסוים, גלדיו ירש את הבחישה הקומוניסטית שהייתה, אם כי בסוריה ועיראק לא היה קומוניזם, היה תנועת הבאת, סליחה, מפלגת הבאת, שירשה את תנועת הבאת, שהייתה חלק מהציר של היטלר ב-1940 ואילך, ואחרי המלחמה את עולם השנייה הם נקראו פרנקופילים, כי הצרפתי זה הגרמני הקטן. אז מה, אתה מבין שזה מאוד מורכב, וכמו שאמר דוקטור אנואר סאדאת, שהיה נשיא מצרים, אין מדינות ערב, יש שבטי ערב, והיום אנחנו רואים את זה טוב מאוד, אבל זה לא דבר רע, כי שבט זה בעצם דבולוציה ממדינה אוטוקרטית, יותר לכיוון החוקה האמריקאית, שהאזרח למעלה והמדינה למטה. Sovereign in my nation, שזה בחוקה, ובית המשפט האמריקאי אישש את זה. והפדרציה היא לגמרי למטה. אתה מבין, הרבה אנשים, כשאתה מסתכל על ארצות הברית, אתה לא מבין מה קורה. כן? הייתה לי מחשבה לפני יומיים שלושה, איזה גרמנית, ראיין בטלוויזיה הגרמנית, ראיתי ביוטיוב, פעם מזמן, הוא אומר, מסכנים האמריקאים, הרשתות חשמל שלהם על עמודים, שיש סופה זה מתמוטט. אני אומר, בטח, זה בתור פיוז. אם הממשל יפעיל את הארפ, ויעשה סופה כדי שיהיה משבר, ולבוא להציל אותך, אז כמו שרונלד רייגן, אפשר לספר בדיחות, בתור נשיא, הוא אומר, מה הדבר הכי נורא שיכול להיות, שמישהו דופק בדלת ואומר, I'm from the government and I'm here to help, כן? תדחפו את ההלפ שלכם, ואל תדחפו לנו זריקות, ואל תחנכו את הילדים שלנו לקבל זריקות, ולהיות סוטים וכו' 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 וכו'. אז לא יהיה חשמל, אז גם לממשלה לא יהיה חשמל, רק הממשלה לא בבית, לממשלה לא את תאורה, ולממשלה אין גינה, ולממשלה אין חברים, ולציבור יש הרבה יותר נשק. אוקיי? והציבור הוא כבר אקספרט, גם בטרין הגיאוגרפי, וגם בטרין הדמוגרפי. זאת אומרת, אמריקאים בנויים להארדשיפ, לקשיים, כדי לשמור על העצמאות שלהם. הם נבנו מלכתחילה בידיעה שמדינה זה ארגון נצלני, זה מאפיה. אין מדינה בלתי מאפיה. ואם תסתכל בצד הדתי של זה, מה שהברית החדשה בעצם מלמדת אותך, זה שמדינה היא תמיד fake proxy to salvation. כל proxy to salvation הוא fake. רק self-reliance עובד, כמובן, אתה מתקשר עם חברים, אתה קונה, אתה מוכר, אתה מחליף מידע, כמו שאנחנו עושים עכשיו, וזה גם די דומה קצת לעולם הישיבות, שהוא גם כן אומר, אוקיי, אז אין בית מקדש, אז אנחנו נעשה שיעורי בית, ואנחנו נסתדר בעצמנו, ואנשים חיו בעיירות, והיו מבסוטים, ולא היו צריכים שום צער ושום צרצר, שיתספק אותם, או שייתן להם, או שיקח להם, כי גם אם הצער הוא חומד, כמו שהיה ברוסיה בשניים, שלושה צערים האחרונים, הבירוקרטיה למטה יכולה להיות לא חומד, והפאודלים למטה יכולים להיות קטסטרופה, וגם אם דיברנו על מלחמת העולם השנייה, אני מניח שהאויב של קנאריס ושל כל הבכירים האחרים היה גשטאפו. זאת אומרת, אלה שלא מבינים קונצים, כן? אלה שלא מבינים שמלחמה זה כוריאוגרפיה, אלה שלא מבינים שהמלחמה היא לא לצורכי המדינה שלהם, אלה שלא רואים את התמונה הגדולה, לא נתנו להם את התמונה הגדולה, אלא הם פעלו מהמותן בצורה אינטואיטיבית, בריאה, לשיטתם, בהקשר שלהם, אתה יודע, המשמעות היא תמיד בתוך הקשר, הקשר זה מעין טבעה מלאכותית, כן? יש טבעה לירקות, יש טבעה לפירות, והם בהקשר הספציפי שלהם עשו את המיטב שלהם, אבל כמו כל מי שלא רואה את התמונה הרחבה, הם יכולים להגיע למסקנות לא נכונות, כן? זאת אומרת, אם אתה נותן לאויב מסוים חבל לתלות את עצמו, אז ברובד הטקטי אתה סובל, ואתה אומר מה עשו לנו. ברובד הטקטי אתה צודק, ברובד האסטרטגי אתה לא צודק. כן? זה כמו לדוגמה שחייל יגיד, למה שולחים אותי לכבוש את נורמנדי, למה שולחים אותי לכבוש את סיציליה? זה שאלה טובה. ייתכן שיש לזה הצדקה. אוקיי?
במקרה שני המבצעים האלה לא עמדו ביעדים שלהם. אבל עניין אחר.
כן. גרמנים היו יכולים לגמור אותם בקלות גם. עכשיו, העניין הוא שהם קרובים גם לעשות את זה. העניין הוא שאם אתה רוצה להבין את העולם היום, מה אתה קורא בחדשות, כן? אתה צריך כל הזמן לשים לב שעובדים עליך בעיניים בצורה מאוד פשוטה. זה מעין מבחני אינטליגנציה. בוא נתן לך דוגמה. אתה מסתכל היום בטוויטר על התמונות שמגיעות מעזה. אתה לא רואה שהמאור חתוך? אז איך זה מדמם? אתה רואה שיש פסים אדומים על הפנים ועל השיער למעלה, אבל לא על השיער למטה. מה זה נזל למעלה? בקפיצה? אז זאת אומרת, מי שרוצה להבין מה הוא רואה, שואל את עצמו שאלות. אם יש חתך באור, אם חסרים איברים, או שאתה רואה אנשים כאילו מתים, הם שכובים על הצד מקופלים, הם שכובים בנוח על הגב, אתה רואה שאנשים פשוט נחים, או בתוך שקיות אתה לא רואה טיפה אור, אין אף תעודת פטירה חתומה על ידי רופא, עם המספר רישיון שלו, שהוא הפסיד את הרישיון לתמיד, אם הוא יחתום תעודת פטירה על דבר שלא נכתר, אתה מבין? אז באים עם מספרים, פעם זה 20,000, פעם זה 100,000, במבצע חומת מגן, הם ניפחו הערבים מ-50 הרוגים לוחמים ל-50,000 אזרחים, האום בדק אחרי מספר חודשים, אמר הם, הישראלים צודקים. אבל בינתיים היה תעמולה.
רגע, שאלה, יואב, מה שאתה אומר זה שבעצם בתיאטרון, מה שהיה עכשיו ברוסיה, כאילו מה שאתם אומרים, אם אני מבין נכון, אז זה היה דגל כוזב, זו הייתה הצגה?
כן? לא. לרוסים אין אינטרס.
בוא נקפוץ לה כאן ועכשיו, לאירועים של הימים. אוקיי, בוא, יאללה, קחו אותי.
אני אגיד לך, אני חושב שזה היה ניסיון של המערב, לגרום לנזק הרבה יותר גדול, בשביל לנסות לגרום לרוסים לעשות שגיאה, להכניס טילים לתוך ערים מערביות, ואז המערב יוכל להכריז על משטר צבאי, ואז הוא יוכל לתת...
טילים לערים מערביות, הרוסים מסמית יכניסו טילים, כאילו...
לשגר, כמו שאימו על צרפת, סרמת ארס 28...
הם רצו להחריף את המצב, לטענתכם, כן? שהמערב רצה להחריף את המצב כדי להאשים את רוסיה,
לא כדי להאשים את רוסיה, כדי להטיל בבית.
מאז סוף שנות ה-50 קיימת תוכנית מגירה שנקראת Operation Northwoods, שבה בעיקר ארצות הברית, אבל גם מדינות המערב, אירופה, המטרה שלהם היא ליצור מחדש משטר צבאי, באזורים שנמחשבים דמוקרטיים, וכדי להצדיק לאזרחים את המשטר הצבאי הזה, הם צריכים איום חיצוני מספיק גדול, וכאשר נהיה ברור מאוד מהר שלברית המועצות אין כוונות רציניות לכבוש ולפלוש לאנשהו, אז הם היו צריכים לייצר את האיום הזה באמצעים תעמולתיים, ו-Operation Northwoods זה תוכנית שהוצגה בפני קנדי, שבה הם במפורש רוצים ליצור מתקפה מזויפת רחבת היקף על מדינות המערב, ולהשתמש בזה כתירוץ ליצור את המשטר הצבאי. וראינו את זה ב-9-11, שפתאום נפתחו כל התוכניות המגירה, שכן צריך לעשות את המשטר הצבאי, ראינו את זה פה בקורונה, לא צריך אפילו אויב מדינתי, אלא מספיק שאנחנו נלחמים בקורונה ויחד ננצח כדי לעשות אצלנו משטר צבאי. אבל גם זה וגם זה לא לגמרי תפס, אז התקווה הגדולה שלהם היא שהם יבצעו פיגוע גדול ברוסיה, ורוסיה תענה בזה שהיא תשלח טילי שיוט, או תפגיז איזשהו בסיס צבאי, או משהו כזה, ועל סמך זה הם יתחילו להכריז על מצב חירום לאומי, ומזה הם יוכלו לבנות את המשטר הצבאי שלהם, ביחד ננצח את פוטין. חזקים ביחד וכל השטויות הרגילות. הם צריכים את האויב החיצוני, וכשאין אויב חיצוני הם צריכים לייצר אותו.
אבל רגע, סליחה, פפקו, אתה, לפי מה שאתה אומר, לפי מה ששניכם אומרים בעצם, אז הם... כל זה הם יצרו את המצב הזה בשביל לעורר תגובה רוסית, בשביל להטיל משטר צבאי מקומי, זאת אומרת בארצות המערביות נאמר ככה, אבל למה לטרוח כל כך? הרי אם גם ככה אנשים נכנעו לכמה וכמה סגרים, וכל הפייק משבר אקלים שמתרחש, או איך שיקראו לזה, לא משנה, התחממות, משבר, whatever, תוסיפו על זה, הם יכולים להביא מחר וירוס חדש, ולהטיל שוב סגרים, ואנשים יעשו את זה, ומי שלא יעשה, אז יטייל לו צבא ברחובות, כאילו אנחנו כבר שם הרי, ברמה של ארגון הברית העולמי והאום, אנחנו כבר שם,
העם...
למה לא לעשות את זה? למה להסתכן בדברים מיותרים, כאילו?
נלך לרובד הכי עמוק של זה, נלך חזרה לתיאוריה של מרקס, האליטה, שזה נגדיר אותה בתור המיליארדרים, או בעלי הגישה למיליארדים, מפחדים מהמיליונרים. ואת פשוטי העם אפשר היה לשכנע במסכות וסגרים וכל זה, אבל המיליונרים ממש לא האמינו לשטות הזאת, או הבינו שהיא שטות נורא מהר, והמיליארדרים לא הצליחו לדכא את המיליונרים עם המשטר הצבאי שלהם, ואפילו בשיא של השיא של הקורונה, המשיכו להיות טיסות מישראל דרך צרפת או לניו יורק, והיו אנשים, מיליונרים, שכן שילמו את ה... לא יודע כמה זה עלה להם, אבל הם כן עלו על מטוס. כן,
אוקיי, זה, לא היה, זה לא היה הרמטי, אז אפשר להביא משבר
נכון,
אקלים.
נכון, כדי עכשיו. שזה היה הרמטי, צריך רגע, ממש רגע. את המשבר הרציני, רגע, ברמה שגם את המיליונרים אפשר לדקים.
רגע, שנייה, עזוב אותך ממרקס. אפריקה השחורה שמה פס ארוך על הכל, אוקיי? וגם הערבים אמרו כן וזרקו הכל לפח. נכון. אוקיי? מדינות של הג'ונגלים, והמדבר מלכתחילה אמרו הכל שטויות, בארצות הברית אנשים חיים בחוות, חלק גדול מהם באוטבק, שזה מוכרים יותר, ששרת את זה מוכרים יותר פיק-אפ טראקס מאשר מכוניות נוסעים רגילות, יש לזה סיבה, אוקיי? הם חיים באדמה, אז הסגר שמגר, זה לא מעניין אותם בכלל, אתה מבין?
נכון.
אתה לא יכול לאכוף את זה. אז עכשיו, העניין הוא שהציבור חמוש, לא לקחו לציבור את הכסף, לא לקחו לציבור את האוכל, הכל היה בצורה על הגבול, ועכשיו כל הגורמים כבר הודו שהכל היה רמאות והכל היה בלוף, אתה מבין? כולם כבר יודעים שכולם יודעים וכולם מבינים שכולם מבינים שהכל חרטטים, אוקיי? אז העסק, עצם העובדה שהם ניסו, זה מראה לך שהם היו במגמה, הם ניסו את האמצעים הקלים, זה לא הלך. עכשיו, שתבין, הנשק הגרעיני היחיד שקיים זה אם אתה מפוצץ את הכורים הגרעיניים. נגיד הכורים הגרעיניים של צרפת לכיוון בריטניה, הרוסים יכולים לחדור אותם, מפוצץ אותם בשיטות שונות, לא בהכרח בטילים, יכול להיות סייבר, יכול להיות פשוט להביא תותח שדה בתוך מסעית ולדפוק פגז וזה נכנס וזה מפרק את הכל, ונוצרים אסונות כבדים. ואז אנשים, תעלה זעקת העם, problem response solution, והם יעשו לך איזה מין solution שיהפכו אותך למשחה, אוקיי? אז זה לא מצב, בוא נגיד, מנוהל ברמת מסיכות, ואפילו cookie points, שזה הקריפטו, זה מצב, אני מרגיש שהשלטונות במצב פאניקה. הם יודעים שהאש שורפת להם כבר את כפות הרגליים, שהבסטיליה בוערת. הם מאוד מאוד, כי תראה, עזוב רגע מיליונרים, הקציני צבא והקציני משטרה והמהנדסים והמדענים והרופאים והעורכי דין והרואי חשבון, אלה שבאמת משנים בשלטון, ולא משנה אם הוא יקרא דמוקרטיה או קקוקרטיה או לא משנה מה. אנחנו, אתה ואני ופאפקוף וכל... כשאנחנו סגורים על תמונת המציאות, אז גמרנו, אוקיי? והשלטון חייב להתיישר. הוא הולך, הוא... כי הוא יישאר בלי קצונה, אתה מבין?
עם כל... עכשיו... אנחנו מדברים על זה שזה צעד נואש מצידם, כאילו אם אני מבין נכון... זה צעד קיצוני מצידם ליצור תגובה בשביל להטיל משטר צבאי, כי הם לא מצליחים באמצעים האחרים להטיל משטר צבאי. אני מבין נכון?
או משטר חצי צבאי.
או חצי צבאי, אבל להחריף את ה... מה הפקו?
אפילו משטר רבע צבאי. כאילו כל העניין של המחסור בתחמושת לאוקראינה, הם לא מצליחים לשכנע אפילו את הדרג הפוליטי לוקח השוחד, לתת להם חוזה לחמש שנים קדימה. האמריקאים, אפילו האמריקאים הכי מושחתים, לא מצליחים להעביר את החקיקה, לפתוח מפעל נשק שיהיה לו הזמנות לחמש שנים קדימה. אז אפילו את האנשים האלה שכבר רגילים לקחת שוחד תמורת שקרים, לא מצליחים לשכנע אותם להאמין בשקר הזה, והם צריכים באמת איזשהו אירוע קיצוני כדי לשכנע את האנשים לוותר על הכסף בשביל התעשייה הצבאית. אז okay. בשביל שזה יקרה הם צריכים איזשהו תקיפה גדולה של רוסיה על מדינות המערב, ורוסיה בכוונה נמנעת מזה.
שאלה. כן, זה מזכיר את הבדיחה, אתה יודע, שמזוכיסט וסדיסט הולכים ברחוב, אתה מכיר את הבדיחה.
נו.
המזוכיסט אומר לסדיסט, תקה אותי, תקה אותי. הסדיסט אומר לו, דווקא לא, דווקא לא.
אוקיי. שאלה, סליחה על השאלה, אבל עדיין. מה שהראה בתיאטרון ברוסיה, הראה באמת? זאת אומרת, זה לא היה עכשיו הצגה, הפקה הוליוודית או הפקה של USSR, לא יודע. אלא הראה באמת, אנשים נרצחו, מחבלים נכנסו, נכון? כאילו, מה היה שם?
כן. אנשים כן. באמת מתו, אבל כפי שיואב שלח לי, עוד הפעם ראינו אנשים עם כובעי זיהוי וחולצות זיהוי, מנהלים את האירוע ודואגים שהיציאה מהאולם במקומות מסוימים תהיה סגורה בשרשרת.
ומי צילם את התמונות האלה, סליחה יואב, מי צילם את התמונות?
אין לי מושג, אין לי מושג.
לא,
זה גם שאלה לשאול, אתה מבין? זאת אומרת...
יש להם עכשיו גיבור לאומי ברוסיה, איזה ילד בן 15 שעבד בקניון, שהוא ראה את הדלתות האלה, והוא הספיק לפתוח את הדלת ולתת לאיזה 700 אנשים לצאת מהעולם, והיה שם עוד אחד שהצליח לקפוץ על אחד המחבלים בזמן שהוא מחליף מחסנית ולפתוח עוד יציאה, וזה למה רוב האנשים שם ניצלו. שהם כן הצליחו לשחרר את הפתחים לפני שהאש והפיצוץ חיסל את רובם. אז זה היה אמור להיות אירוע הרבה יותר גדול, עם הרבה יותר הרוגים, והוא לא תוכנן בצורה מספיק מקצועית, יותר נכון, הם שלחו מעט מדי אנשים לבצע אותו.
ככה נראה, כן.
כי קיוו לשמור על סודיות. למשל, נשווה עם האירוע של הנורד אוסט, שחטפו את התיאטרון, מתוך כמה היה שם, באזור ה-70 מחבלים, היה לפחות 10 שנפלו בשבי, ומתוכם 3 כעבור כמה שבועות שוחררו מהכלא הרוסי, כי הם היו סוכני חרש של המודיעין הרוסי, שנשלחו להשתתף בפעולה. אז זה כשגם אני, אתם לא יודעים רוסית, אנשים שהיו בתוך האולם, ששומעים אותם צועקים, אז הם אומרים, זה בטח באו לחטוף אותנו כבני ערובה. הם לא חשבו שזה יהיה בסגנון החמאסי שפשוט ינסו לרצוח את כולם. הם חשבו שהם עכשיו יהיו חטופים. אז זה למה לא כולם רצו מיד. כי הם חשבו שכמו בלפני... באירועים קודמים היה לנו את הנורד אוסט, היה לנו את ביסלן, היה את בית חולים שם, היה את נלצ'יק, שבדרך כלל המחבלים לוקחים בני ערובה ומנסים לנהל מסע ומתן עם הדרג המדיני של רוסיה. ופה הם לא, פשוט הם באו לרצוח ולעזוב, שזה עוד הפעם יותר הסגנון המזרח תיכוני. נקרא לזה.
אגב, יש קשר לדעתכם בין ההפקה אחת להפקה אחרת? זאת אומרת, הפקה של מה שהיה פה לבין ההפקה הזו ברוסיה?
מה זה ההפקה פה?
פה שלחו יותר מדי אנשים ושם שלחו מעט מדי אנשים. זה אולי הקשר. אצלנו השאירו את הגבול פתוח לחלוטין, אז מכל הבא ליד נכנסו. ועשו במיטב המסורת של מוחמד, ושם שלחו מעט מדי אנשים ולא הצליחו לסגור הרמטית את האולם, וזה למה היה מספר יחסית נמוך של הרוגים.
רגע, okay. רגע, 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 שאתה אומר שהגבול היה פתוח, הוא לא היה פתוח, היה סדר כוחות של חטיבה שלמה, אבל השמידו אותם מחלק מהדברים כי הם לא היו בכוננות, וחלק נלחמו בגבורה והשמידו חלק ניכר מהכוחות, היו קרבות, תראה, ו...
לא, אני מתכוון שלא הוא עמד קיר של נפלם ואש ארטילרית על החורים בגדר.
עזוב, עזוב, זה, זה, זה גם כן, סליחה, זה לא גישה מספיק בוגרת לפתרון. מה שהיה צריך להכניס זה כוחות וכו', אבל הסיפור הוא, אם חזורים לשאלה, אמריקה אכלה אותה באוקראינה, אכלה אותה בתימן, אכלה אותה באמצע, כי חמאס עובד בשבילם, והפתח מקבלים, וה-PIJ וה-PFLP, כל השמות המוזרים האלה מקבלים מיליארדים דולרים כל שנה, חלק דרך האיחוד האירופאי, אוקיי? למה? מה המודל העסקי? לרצוח יהודים. המילה פלסטינה, המשמעות שלה זה יודן ריין. ושלום זה שלום ללא יהודים. פרידן אוני יודן. זה בדיוק היטלר רייך. אין לזה שום משמעות אחרת, כי אצל האוטומנים לא היה שום פלסטינה. ומה זה שלום? שלום זה שאין אכיפה. אין אכיפה, יש פוגרום. אין פה קונצים, אתה לא יכול לעשות שלום וביטחון. ביטחון זה אכיפה, ושלום זה שאין אכיפה. אתה מבין? מטמטמים את הציבור, אתה מבין, הציבור לא מבין מה מדברים איתו. מה זה סובלנות? מלשון סבל? להעדיף את הבעל פני פתרונה? זה סדומזוכיזם. מה זה אינטגרציה? זה מכנה משותף הכי נמוך. כן, מה זה שוויון? שוויון זה שוויון נפש, כי שוויון בין אובייקטים אין. אז יש לך שוויון נפש, יש לך סדומזוכיזם, יש לך מכנה משותף הכי נמוך, יש לך היעדר אכיפה, תהליך, זאת אומרת, מה התהליך, הדבולוציה, ההתפרקות של הכל, אז זה דברים שהם, עכשיו תבין, 11 טנקים של קרקל לא נלחמו, כי הם לא מסוגלות, אין להם מגים, הם לא יכולות להתקין מגים, הם חלשות, הם לא יכולות להפעיל מגים, הם חלשות, הם לא יכולות להכניס פגזים
לטנק. ומאלה שכן נלחמו, הם לא טרחו אפילו להדליק את המערכת של המעיל רוח. זה למעטנטים של המפגוי. היה להם מעיל רוח ולא הדליקו אותו. זה צריך לצאת ולפתוח מכסים, והם לא עשו את זה.
הגברים.
זה רמת ההכשרה שלהם.
תגידו רגע, סליחה, שאלה. אני מחזיר אותנו רגע לרוסיה.
כן.
האם לדעתכם עכשיו, בימים האלה, בהינתן מה שאמרתם, וזה נכון, האם רוסיה מנהלת את המצב טוב, או איך רוסיה מנהלת את המצב, האם הם מודעים, האם פוטין או רשויות הרוסיות מודעות למה שאמרתם עכשיו?
שאנשים יבינו נכון מה מתרחש ברוסיה, אוקראינה, ואנחנו לא שומעים, בשבוע האחרון על העיר בלגורוד, שהיא רוסיה פרופר פרופר, היו לפחות 8 מתקפות של טילי גרד, ולא על איזשהו אובייקט צבאי, אלא על אצטדיון, על שוק ירקות, על בית ספר שם, על שדה תעופה אזרחי. הצד האוקראיני כל הזמן כן מבצע תקיפות, כן מבצע פיגועים, כן מבצע פעולות חבלה, כן מבצע חיסולים של דוגינה, של קיבה, של טטרסקי. יש מלחמה, והרוסים בכוונה נמנעים מלהפוך אותה למלחמה רצינית, כדי לא לתת למערב את התירוץ להפעיל את הכוח הצבאי שלהם באוקראינה, שזה הרעשים ששמענו מאזור צרפת. אז התוכנית המטורללת של המערב הייתה שאם נעשה אירוע רצח מספיק גדול, לא רק את ה-20-30 אנשים שאנחנו הורגים בטילי גרד, אלא ממש פיגוע דאשי, ונשאיר ראיות כלשהם שזה קשור לאוקראינה, אז זה מה שיצליח סוף סוף למשוך את רוסיה למלחמה מלאה, ואז אנחנו נוכל להיכנס, ואז אנחנו בחסות המלחמה עם רוסיה נצליח להפעיל את המשטר הצבאי שאנחנו כל כך רוצים.
ואיך רוסיה, אבל רגע, השאלה, איך רוסיה מגיבה? זאת אומרת, מצד אחד, איך רוסיה מגיבה ל8 טילי גרד שנוחתים על עיר מרכזית?
לא שמונה, שמונים, שמונים.
שמונים, סליחה. במקביל, איך היא מגיבה בימים האחרונים למה שמתרחש שם, כאילו באירוע, הטבח?
הם מבליגים. זה הצחוק.
רגע, רגע, אבל איזה מין הבלגה? תוך כדי הם כובשים שטחים באוקראינה. המלחמה הולכת מצוין.
הם ירו מתח מאוד מאוד גדול של טילי שיוט לתוך אוקראינה, ופגעו בעיקר במתקני חשמל. השאירו את כל חרקוב בלי חשמל, השאירו חצי מקייב בלי חשמל. זה
המבליגים, בוא נגיד שההבלגה היא חצי או התקיפה היא חצי, זה חצי חצי, אבל למה?
זה לא הבלגה, הם טוחנים את אוקראינה, טוחנים אותה מאוד אפקטיבית. פאפקוב, אני הגעתי למסקנה שמערב אירופה השנה היה חצי חורף, ויש לי רושם גם שאין ממש רספוטיצה באוקראינה עכשיו, נכון?
נו, גם אצלנו פה בארץ, פעם ראשונה בעשר שנים לא היה שלג.
כן, אז תראה, הרוסים במתקפת אביב, נרחבת, מוצלחת, באוקראינה, והם תוכנים את קייב, לא רק שהם, סליחה, את חרקוב, לא רק שהם מורידו חשמל, כמו תחנות מקומיות, שמורידות מהרשת, דיסטריביושן, אלא הם הורידו, פיצצו את הטורבינה של הסכר ההידרו-אלקטרי. זאת אומרת, הם הורידו את הנכס העיקרי. זה דברים שיקח הרבה זמן לתקן, וצריך גם להזכיר שלנאטו, מה שיש לה בתור צבא, זה צבא אמריקאי בפולניה, ליד גליציה, שזה מערב אוקראינה, ובצפון רומניה, והכוחות האלה פוטנציאלית יכולים לנסות לחלק את אוקראינה בינם לבין הרוסים. עכשיו, הכוחות הצרפתים הם פיצקלה, זאת אומרת, מה זה 2,000 חיילים? הרוסים אוכלים אותם ביומיים. זה מתאבן, כן? זה לא, בכלל לא רציני.
הם טוענים ל-7,000 חיילים קרביים שהם כן יכולים לשלוח לאנשהו.
שבוע, בסדר.
7,000. אנחנו, בשביל לחתר את ג'נין, אנחנו שולחים יותר כוחות.
כן, תשמע, בצרפת אומרים שמקרון לא מחובר בשום תחום. אין לו מושג ממה קורה בשום דבר.
חוץ מהסומנים. מקרון קטמית, הוא שם בשביל היופי. שלא ישאלו, הוא כמו ביידן, אבל לא סנילי.
כן, הוא משחק עם הסומלים, לא משנה במה, איך, לא נגיד פה לא יפה.
קטמית, אמרתי.
מה זה קטמית?
יצאנית ממין זכר.
כן, שרמית. וגם בועלו, ותשמע, זה לא רציני. ההנהגה המערבית לא קיימת. בגרמניה הם דווקא נוקטים איפוק רב, ועדיין הציבור אומר שזו הממשלה הכי גרועה מאז שהקימו את הכאילו רפובליקה ב-1949, והעניין הוא, תמיד, ככל שאתה יותר מסתכל על מה המערב עושה ומדבר, אתה יותר מגיע למסקנה שהפעם זה באמת טמטום. זאת אומרת, כמו שאנדרי מרטיאנוב אומר, כל ה-think tanks האלה, think tanks, האנשים שם שהם בוגרי תארים בכלום ושום דבר, הם לא יודעים רוסית, הם לא יודעים ערבית, הם לא יודעים פיזיקה תיכונית, הם לא יודעים כלום מכלום. עכשיו, תכף דוגמה, בתחילת שנה שעברה, אמרו שבלק רוק ווונגארד הולכות לגייס $1 טריליון ממשקיעים, מקרנות פנסיה, להשקיע באוקראינה. ואז עשיתי חשבון כמה אנשים יש באוקראינה, והגעתי למסקנה שיש חצי מהמספר שהיה בהתחלה, דיברתי עם פאפקו, והגעתי למסקנה שיש רק 10 מיליון, וכמעט כל הגברים בגיל לחימה הם או מתים או בדרך להיות מתים, או שהם עסוקים בעבודות תשתית. זאת אומרת, אין איפה להשקיע את זה וזה נעצר, ותוך זמן קצר התרסק מסוק עם ראשי משרד הפנים האוקראיני, ואחרי זה פיתרו את הדרג ב'. את
שר הביטחון גם פיתרו, את הרמטכ"ל לא מזמן החליפו.
תראה, מה שקורה שם, הסיבה שאתה רואה שעוד בקיץ היו המון בטלגרם, שעוצרים שם גברים צעירים ברחוב כמו כלבים וזורקים אותם לזנזנה, בשביל לגייס אותם, זה פשוט, כי הם לא יודעים מי נמצא במדינה ומי לא, אתה מבין? הם הרימו ידיים.
אני חושב שאני נמצא באוקראינה.
כן, אתה מבין? זאת אומרת,
אז רגע, אני חוזר רגע לרוסיה, סליחה. אתה אומרים הרוסים מבליגים, זאת אומרת, מאז אותו מאורע בתיאטרון, הרוסים מבליגים כי מה? כי הם מבינים שמנסים לגרום להם להסלים? כן. או כי הם, כן? זאת אומרת, זה הסיבה?
סגנון הלחימה הרוסי זה להתיש מלחמת התשה מול אויב נקודתי, עד שמגיעים למצב שלצד השני אין את מי לשלוח, זה גם למה שואלים למה החזית זזה כל כך לאט, המטרה שלהם היא לא שהחזית תזוז מהר, היא לא לכבוש שטח אלא להשמיד את הפוטנציאל הצבאי של האויב. Mm-hmm. זה למה הם גם, הם בכוונה מבצעים את הלחימה, לא באזור נקרא לזה עם נדלן שווה ערך, אלא בכפרים של 50 בתים, באמצע שום מקום בשדה הפתוח, במקום אז במקום להרוס משהו כמו העיר חרקוב, שיקח עשרות שנים לשקם, הם מפרקים איזה כמה בתים באיזה כפר בשדה פתוח, שלאף אחד לא חבל עליו. וברגע שהצבא האוקראיני יגיע למצב שהוא כבר קורס, אז הם יכולים לקפוץ קדימה כל הדרך לדניפר, כשאין התנגדות רצינית מולם, כי כל מי שכן תכנן להתנגד, כבר גייסו אותו והוא עומד בחזית. זה האסטרטגיה הכללית שלהם, והאסטרטגיה שלהם מצליחה, במיוחד עכשיו שהם התחילו בצורה מאוד מסיבית להשתמש בהפצצה אווירית, כי לאוקראינים נגמרה תחמושת הנונמם, אז בגלל שנאטו רואה שהאסטרטגיה הרוסית מצליחה, הוא רצה לגרום להם לשנות אסטרטגיה על ידי הפיגוע הזה, שלעודד את הרוסים לאיזושהי פעולה יותר, פחות יעילה מבחינתם.
וכרגע לא הצליח להם. זאת אומרת, הם פגעו באנשים, רצחו, טבחו ברוסים, אבל לא מצליחים לגרות את הדוב הרוסי לתגובה יותר...
פוטין מבין מה התוכנית שלהם, הוא אפילו אמר את זה עוד לפני הפיגוע, ששאלו אותו במסיבת עיתונאים מה אתה אומר על העזרה הזאת, שהשגרירות האמריקאית פרסמה, הוא אמר בפירוש, זה שנטאז', זה סחיטה באיומים, ואנחנו לא נכנע לאיומים האלה, אפילו אם הם זה. אז כן, הוא מבין שמנסים לרמות אותו, והוא לא נותן להם לרמות אותו.
אוקיי. יואב, אתה אמרת קודם שיש שני דברים. זאת אומרת, פפקוב דיבר על ההתשה, על זה שהרוסים משתמשים בהתשה, להתיש את האוקראינים, זה שהם לא מגיבים. ורצית לומר עוד משהו, נכון? אמרת שיש שני דברים.
תראה, רוסיה זו מערכת עם מומנטום אדיר. זו מערכת מאוד 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 כבדה. אוקיי? והם הולכים בלחימה בחזיתות רחבות, והם תוכניות אסטרטגיות, ולא על גבורה ולא על הצטיינות. זאת אומרת, חטפו קצת, פה שם חוטפים, לא קרה שום דבר. תראה, אתה גם מבין שהניצחון הטקטי לאויב זה אם הרוסים יחרגו מהתוכנית שלהם. במלחמה, שתנה עם מוגדה, אז יש כוחות קומנדו שאמורים לעכב אותך, להסיט את תשומת הלב שלך, כן? לפעמים אתה מעדיף לחטוף קצת ולהמשיך להתקדם, אפילו לחטוף הרבה ולהמשיך להתקדם. אתה מבין? לא לאבד מומנטום. יש תוכנית רוסית, איך כובשים באוקראינה, איך מאגפים שם ביצורים, איך ערים בצורות וכו' וכו' וכו'. אז לא מסיטים כוחות, ולא מסיטים לוגיסטיקה, ולא מסיטים מודיעין, ולא מסיטים את תשומת לב הציבורית, ויכול להיות שגם תפסו את המפגעים האמיתיים, ואמרו לאמריקאים, תפסנו, יש לנו, עכשיו בשביל שיהיה שקט משני הצדדים, שאתם לא תשיגו אי יציבות ואנחנו לא נצא, לא נעים בציבור, אז נגיד שזה טאג'יקים, ונגיד שזה פקפיקים, ונגיד שזה אולי מישהו באוקראינה, ואיכשהו נמסמס את זה. תראה, נתתי את הדוגמה, אתמול אני חושב זה היה, שיחה אצל אורי, ואתמול פפקוב או שלשום?
שלשום.
שלשום, אז במשבר הטילים בקובה, שהוא בכלל התחיל בטורקיה, אמריקאים שמו טילים בטורקיה נגד ברית המועצות, אז הרוסים סובייטים שמו בקובה נגד פלורידה, אז היה נשיא קנדי, הוא הבין שה-CIA זה רק צרות, וביצע, אז הוא נתן ליועצים שלו לדבר עם הנציגים של הקג"ב בניו יורק, או איפה שהם יושבים שם,
בוושינגטון. יש להם את השגרירות.
כן, ואלה אנשים, ג'נטלמנים שמשחקים שחמט, והם פשוט נתנו הוראות מה לעשות, כדי שכל אחד יכול לקחת את הצדדים אחורה ולצאת מהפלונטר. בצורה נקייה, חלקה, בלי שריטות, בלי כלום. זאת אומרת, המוח היה רוסי והיה מתקדם מאוד, ולזכותו של קנדי שהוא הבין שהמוח הוא רוסי, ושהCIA הכניס אותו לצרות, ושהCIA לא מסוגל להוציא אותו מהצרות. אוקיי? שאתה מבין, לרוסים יש בגרות מאוד מאוד גבוהה בדברים האלה, ויש להם גישה סטואית, זה עם למוד סבל, הם מסוגלים לסבול ממזג אוויר, הם מסוגלים לסבול מהמון המון 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 דברים ולהתאושש, והם יודעים את זה.
השלטון שלהם, הם מסוגלים לסבול.
מהכל, אתה מבין, זה עם סופר חזק, סופר עמיד, מילות המפתח שלו, רוסיה אימפריה. רוסיה, אימפריה. אימפריה מאימפריום, משליטה. אז תמיד, לא משנה מה אתה תעשה. רוסיה היא הסדן, תתקה ותקה עד שהפטיש יישבר. כולם ניסו, השוודים ניסו, הצרפתים ניסו, הבריטים ניסו, האמריקאים ניסו, הגרמנים ניסו, כולם מתפרקים. אתה לא יכול ללכת נגד רוסיה. אתה יכול ללכת עם רוסיה. אבל רוסיה, רוסיה היא חברה במובנים מסוימים מאוד אינטגרטיבית, כי יש בה המון עממים, והיא מבינה את זה, והיא פשוט לא מפחדת, אתה מבין? בן אדם שהוא גדול וחכם וחזק, הוא לא מפחד. הוא לא מפחד ממך אם אתה מתמטיקה יותר טוב, הוא לא מפחד ממך אם אתה שחמטאי יותר טוב, הוא לא מפחד אם אתה קראטיסט יותר טוב. הוא ישרוד, אתה מבין? הוא לא, הוא אין לו תסביכי נחיתות. הוא לא חושב שמחר יקרסו עליו השמיים, הוא לא חושב שהוא נגזרת של איזושהי תרבות זרה, הוא לא צריך פטרון שיאמץ אותו, אתה מבין? הוא לא צריך הצהרות בלפור או כורש, הוא רוסיה, הוא גוג מגוג ששולט ברוס, שזה קייב רוס, משך, שזה מוסקווה, וטובל, שזה אולי איזה נער שם, או שזה אפילו טיביליסי, לא יודע. אתה מבין? זה, זה, זה מקום כל כך גדול, לישראל היא כמוני, זה, זה קשה בכלל לתפוס את שם איזה 10 קווי זמן בפנים, אתה מבין? זה, זה דברים קרים יותר גדול מישראל, וגם מה שהיה פרוסיה המזרחית, איך זה נקרא היום? לינינגרד, זה גם כן חתיכת מקום, אתה מבין? בשביל רוסים זה פיצלה, אתה מבין? אבל זה חתיכת מקום. זה... ויש להם, יש להם צוללות ענק מתחת לקוטב הצפוני, ויש להם צי במלחמת האזרחים האמריקאית, הם שלחו צי של אוניות מפרס, ששטו מסביב לדרום אמריקה, ועלו למעלה לתפוס את הצי הבריטי בדרך לארצות הברית, ועצרו אותו. אתה מבין? הם נתנו את אלסקה במחיר אגרה לארצות הברית. אתה מבין? זאת אומרת, בשביל הרוסים, אלסקה זה כמו דרום לבנון, כן? משהו כזה. זה דבר כל כך גדול וכל כך חזק. אתה מבין? הבריטים חושבים, יעשו פיגוע באולם ונערו כמה אנשים, אז זה יגרד למישהו? לא. אתה מבין? מה? זה לא... עכשיו, הרוסים ממילא במוד מלחמתי. והולך להם. ומאחורי השלטון.
פפקוב, אני רואה, לא מסכים איתך לפי הפרצוף.
פפקוב נזכר שרצינו לדבר על גלדיו, ונזכר שיואב הכין מסמך של 10 נקודות, והוא שכח ממנו לגמרי.
אז בוא, את המסמך שלחתי לך, אתה יכול לשתף אותו גם
אם אתה רוצה. לי אתה שלחת, לצופים לא שלחת. אני יודע על מה הדברים לא יודעים.
לשי.
איפה הוא?
שמתי לך בטלגרם, רגע אני אשים לך אותו פה גם כן.
שי גם ראה אותו ושי לא מכיר על מה מדובר עכשיו, אני יודע מה זה תיק אודסה.
לא, יש את זה אבל באיזה קובץ שאני יכול לשתף מסך.
אנשים, המטרה היא הרי להסביר לצופים מה קורה, לא לדבר בינינו על מה שאנחנו כבר יודעים.
רגע, זה תפס רק חצי, זה לא נתן לך פה את הכל. אני שמתי לך את זה בטלגרם, נו.
כן, יש לי את זה בטלגרם, אתה רוצה שאני אראה את זה במסך כאילו?
כן.
אין שם משהו סודי מדי. נראה, אני בהתחלה הסברתי מה זה גלדיו, אבל יואב לא הסביר מה זה גלדיו בי, הוא פשוט אמר את זה 5 פעמים, ואנשים שלא יודעים מה זה גלדיו בי.
זה אייסיס. אני דיברתי...
לא, צריך להסביר להם, אנחנו פה הרי מופיעים לקהל.
כן, דיברתי על ארמון הנשיאות של ארדואן, שהוא מפקדה של גלדיו, שהוא מקבל פקודות מה-CIA, והוא מפעיל ארגונים שונים ברחבי המזרח התיכון.
הנה הנקודות, המסמך על המסך, בסדר?
רגע, צריך להיות 10 נקודות. לא רק 6,
אני רואה 6. יש עוד למטה, אני יכול לגלול.
יש עמוד 7.
אוקיי.
אל תדאג.
אוקיי.
יואב התרכז בעיקר בגזרה של הגרמנים, ואני דווקא רציתי להדגיש יותר את הצד האיטלקי, כי הוא כן נחשפו המסמכים, נחשפו השמות, נחשפו שיטות האימונים, נחשפו ה... נלקח אחריות על ידי הצבא האיטלקי על פיגועים שהם עשו נגד איטליה. זה למה קראנו לזה גלדיו ולא סתם הקשר אודסה, שזה התשתית של, איך קוראים לו, היינריך מיולר. אבל אם יואב רוצה על היינריך מיולר, אז בבקשה לא. אם הוא יתאמץ להכין כבר את המסמך.
תראה, מה שהתכוונתי פה לומר, זה שה-CIA שמפעיל את גלעד יובי. זה לא הביון האמריקאי שהיה במלחמת העולם השנייה. זה ארגון אמריקאי שבלה ארגון גרמני הרבה יותר גדול, הארגון היותר גדול השתלט ונותן את הטון. והארגון שנותן את הטון, ככה נראה את הפעילות שלו. אוקיי? זאת אומרת, השחיתות של האזרחים, ותראה, במזרח התיכון אייזס חיסל כמויות אדירות של נוצרים. למה שאמריקאים יחסלו נוצרים? למה שבריטים יחסלו נוצרים? ונוצרים לבנים? למה? מה קרה? זה אומר לך שיש פה היפוך מגמה, ואובמה זה אינדיקטור, וגווין ניוסום שאמר אתמול שארצות הברית שייכת לאסלאם. האסלאם הוא בדיוק הופכי לחוקה האמריקאית. החוקה האמריקאית שוללת בפריאמבל תפוד על וסליזם, את הדר אל חרב מעל דר אל אסלאם. יש פה היפוך מגמה מבפנים, זה מלחמה על הכל. זאת אומרת, חלק מהפאניקה ששלטונות המערב, לא מיליארדרים, הטריליונרים והקוואדריליונרים, באים ואומרים, הם רוצים שכולם יהיו עבדים, עבדים ממוכשרים יותר, או ממוכשרים פחות, אבל לא מוכשרים, אלא ממוכשרים, שהכניסו בהם ציודים, ושולטים בהם, לא רק דרך הטמבלוויזיה, וניורו-לינגוויסטיק פרוגרמינג, זה כמו שדיברתי על איך המשמעות של המילים היא הפוכה ממה שאתה חושב, אוקיי? לדוגמה, אחווה, פרטרניטי, זה תמיד מאפיה, כן? זכויות אדם זה שוללים לך את הריבונות, זכויות עובדים שוללים לך את העסק, זכויות נשים זה לא זכות הראיה, זה שוללים לך את המשפחה, זכויות ילדים זה שוללים את החינוך, אתה מבין? זאת אומרת, כל האגליטה פרטרניטה וליברטה של המהפכה הצרפתית, זה בדיוק הכנה לשוחט נפוליון.
בוא רגע נעבור על הנקודות.
כן, אוקיי. אז היה גלדיו לפני 80 שנה, לפני 43, עד שנת 43 בעיקר, שאנגלו-אמריקה התחילה לכבוש את איטליה. שהוא היה stay behind, השאירו אותו שם לפני המלחמה, והוא נשאר. זאת אומרת, בתקופה של פשיזם של מוסוליני, והוא יצר רשת.
הנה פה נכניס משהו שאנשים כן מכירים, הם ראו את סרטי הסנדק. אחד הדברים שמוסוליני התמקד זה באיטליה, בעיקר בדרום איטליה, בסיציליה, תמיד היה את המאפיה, את הדרנגטה, את הקוסה נוסטרה, ומוסוליני אמר, אני האילדוצ'ה, אני המאפיה, והמאפיה זה אני, ולא יהיה מאפיה אחרת. אז כל הפושעים, הדון זה, הדון קורליוני המקומיים, הוא שלח את הצבא הסדיר לחסל אותם, ואז הם יצרו את התשתית של להילחם בשלטון שלו, ומתוך התשתית הזאת של הפרטיזנים, מצבורי נשק, סוכני מודיעין, על בסיס המאפיה הזאת, הקימו, היה את החיבור, ידוע את, כמובן שהיה את השיתוף פעולה בין המאפיה האיטלקית לצבא האמריקאי, ואת הדבר הזה הרחיבו לכלל תשתית מודיעינית, אזרחית, צבאית, פלילית, כספית, בכל המובנים, שזה היה גלדיו.
רגע, צריך להגיד שיש מאפיה איטלקית בתוך ארצות הברית, ויש מאפיה איטלקית וסיציליאנית באירופה.
כן, הם מזגו כזרוע אינטגרטיבית של ה-CIA.
זה עוד לא היה CIA,
כן, אני מדבר על שנות ה-50 כבר, אחרי המלחמה התחילו למזג את עולם הפשע עם עולם המודיעין. עד שהגענו, כמו שהיום ברוסיה, אין לך הבדל בין המאפיה הרוסית ל-FSB. הם שניהם עם ארגון אחד. אין נקודה שבה זה נגמר וזה מתחיל. כמו שאצלנו כל הפושעים הערבים האלה, הנה כנופיית טובא זנגריה, אין הבדל אמיתי בין כנופיית טובא זנגריה לשבק. הם עובדים ביחד.
מצא מין את מינו. גם כל הקרטלי סמים האלה שפולשים לארצות הברית. בטח, הם יוצרים ביקוש לסמים. הם הופכים אנשים למסוממים, דופקים להם סמים, ה-CIA מרוויח.
זה כבר בכלל המיזוג בין המודיעין, התשתית של ה-CIA לתשתית של המודיעין הסיני, שהוא עומד מאחורי הספקת חומרי הגלם לייצר את הפנטניל. אז אנחנו כבר רואים את התשתית של ה... כמו שה-SS התמזג עם ה-SOE, אנחנו כבר רואים את המודיעין הסיני מתמזג עם המודיעין האמריקני, כהכנות לתשתית של social credit score. אז אנחנו פה עוד הפעם רואים ארגון מודיעין, מנסה לבלוע ארגון מודיעין יותר גדול ממנו, כדי שישתלטו עליו מבפנים. זה אותו תהליך. אבל בואו נחזור לנקודות שלנו.
בבקשה.
כן.
אנחנו כבר ב... הנה, תסביר את העניין של ה-CIA וה-NRO שהתפצלו ביניהם ולמה זה קרה.
אחרי שהאמריקאים, בין שנת 43, גרמניה התחילה לסגת ממוסקבה, ועד 49, שהקימו את כאילו מדינה כאילו גרמנית, שאחרי המלחמה, אז הרבה מה-SS נספגו בתוך ה-OSS האמריקאי, זה כמו שתא הזרע נכנס לביצית, נוצרה זיגוטה והתפצלה לשניים, CIA ו-NRO. NRO עושה אירועים כמו 9-11 ו-CIA עושה איראן קונטרס, עושה פוצ'ים. יש ביוטיוב רעיונות והפניה לספרים, גם עם ג'ון פרקינס, Confessions of Economic Hitman, וגם... של ג'ון סטוקוול בנושא ניקרגואה, מסמים שם, למעשה אפגניסטן הייתה ניקרגואה השנייה, לזכותו של ביידן שהוא סגר שם את הבסטה, אחרי שטראמפ עשה שם אינדסטריאל פיס.
כן, תכנן לעשות בכל אופן.
הוא די הצליח אפילו, והוא גאה בזה, אבל אינדסטריאל פיס במה? בניקרגואה השנייה? זאת אומרת, תראה, גם צריך להבין, כל השמות האלה זה שמות מותג, כן? אני לא יודע מה באמת יש מאחורי זה, ואיזה עוד ארגונים וכו' וכו'. לאמריקאים יש פורמלית 17 ארגוני ביון, כן? ואף אחד מהם טרח לספר לבוסים כמה עשרות אוקראינים באמת קיימים. בתוך הבית, בתוך ארצות הברית, חוץ מ-335 מיליון אזרחים, יש אולי עוד 60 מיליון שוהים בלתי חוקיים, אבל אתה לא מתכנן עבורם תשתית, אתה לא מתכנן עבורם מים, אתה לא מתכנן עבורם מזון, אז יש לך אינפלציה. כן? כי אפילו רמת ההגינות הבסיסית להגיד כמה עשרות מיליוני אנשים יש לך בבית, זה כאילו לא בסדר.
בוא, אני פשוט אני אגיד לכם, סליחה שאני כך, אני בקרוב צריך ללכת לישון. אז כן, אז בואו נתקדם, פחות עם הנקודות.
בואו אני אקח על עצמי את ארבע. כמו שאמרנו, ה-CIA במקום לתכנן מלחמה שהיא חזיתית בצורה הוגנת, מלחמת התשה עם שוחות וזה, הוא ניסה להפעיל מערכות מודיעיניות. אז ספציפית על אוקראינה, במערב אוקראינה השתמרה תשתית של מורדים אנטי רוסיים בחסות סטפן בנדרה. מי שיצליח לחפש, אני די בטוח שגוגל ימחוק את כל תוצאות החיפוש של זה, היה את מבצע בלדונה ומבצע אנתרופומורף ועוד שניים שאני לא זוכר כרגע, שבהם הם גייסו אנשים שיודעים לדבר אוקראינית ואנשים מהמדינות הבלטיות ושלחו אותם, בדרך כלל זה היה חיילי אס-אס לשעבר, שלחו אותם חזרה לתוך האזורים האלה כדי לייצר בדרך כלל זה לא היה פעולות חבלה ישירות, אם כי זה גם היה בשנות ה-50 וה-60, אלא יותר להפיץ תעמולה אנטי-רוסית כדי לשמר את השנאה העממית באזורים האלה כלפי השלטון הרוסי. אפילו שהשלטון הרוסי נחשפו המסמכים אחרי נפילת ברית המועצות, השקיע האזורים שבהם ברית המועצות השקיע הכי הרבה מבחינת תשתיות, זה דווקא היה אותם המדינות הבלטיות ואותה מערב אוקראינה. אבל כל הזמן שכנעו אותם שהרוסים מדכאים אתכם, הרוסים גונבים לכם את הכסף, יהיה לכם הרבה יותר טוב אם השלטון הרוסי יעזוב, ואנחנו רואים עד היום שהמדינות הבלטיות כל הזמן נופחות על איזה רוסיה רשעה מרושעת, ואיך כל הבעיות שלנו זה בגלל רוסיה, בזמן שכל שם בבריטניה הבדיחה היא שכל המנקי השירותים הם דווקא מהמדינות הבלטיות האלה, איך זה הולך? כל מנקי השירותים הם אסטונים, וכל שוטפי החלונות הם לטווים. אז זה התוצאה של מה שקרה ברגע שהם השתחררו מרוסיה. אבל הנקודה היא שה-CIA שמח, מאוד שמח, למצוא את החמורים שבפושעים, הנאצים, ולגייס אותם לשורותיו. ראינו את ההדגמה אולי הכי ברורה בשנה שעברה, כאשר הפרלמנט הקנדי שלף מהימחים שלו נאצי אמיתי בן 90 ומשהו, שבאמת השתתף בטבח הומוני של פולנים ב-43, והעמידו אותו בבניין הפרלמנט הקנדי, וכולם עמדו ומחו לו כפיים, כי נתנו להם הוראה. מי נתן להם הוראה? ראשת הפרלמנט הקנדי, שאבא שלה היה העורך הראשי של עיתון התעמולה הנאצי.
דר שטירמר?
לא, דר שטירמר זה היה בתוך גרמניה, היה להם עיתון תעמולה נאצי באוקראינה, אז אבא שלה היה העורך שלו, והיא מתוך זה נהייתה מנהלת הפרלמנט הקנדית, איך קוראים לה? קריסטינה פרידלנדר נדמה לי? כאילו, יש את הסצנה המצחיקה הזאת שזה שם מקריא את מי הם מביאים להם לפרלמנט, והוא אומר כזה, הוא נלחם עד היום נגד הכיבוש הרוסי, כמו שהוא נלחם נגדו מאז שנות ה-40. ואז הוא כזה, רגע, הוא נלחם נגד הכיבוש הרוסי בשנות... ואז הוא כזה מבין ומשתתק, אבל אלה ממשיכים לעמוד ולמחוא לו כפיים. גם זלנסקי היה שם באולם, מחא כפיים לנאצי שרצח פולנים ורצח יהודים. מה אמר לו חדרקובסקי בשיחה פרטית, אני כמובן לא נדע. והנושא העיקרי זה נקודה 5, הנה נשאיר ליואב, אני מניח שהוא מכיר. תיארנו כבר בצורה...
רגע, אני חייב להגיד עוד דבר. בשנים האחרונות ברחבי אוקראינה קוראים כיכרות בערים על שמו של סטפן בנדרה, והולכים בהפגנות רחבות ברחובות, בסדרות, עם
כן, יש להם בנרים גדולים. שירה פופולרי, אבא שלנו בנדרה, אמא שלנו אוקראינה, וביחד נחסל את הרוסים המלוכלכים, נתלה אותם על הענפים.
וצריך לזכור שבשנות ה-50 הם גם... המשיכו לשחוט עשרות אלפי פולנים ויהודים, והאנטישמיות האלימה מאוד השתוללה בלביב עד נפילת אוקראינה, ואולי גם אחרי זה. זאת אומרת, הם פשוט, האס-אס והגשטאפו המשיכו לחיות, הם לא נעלמו. הם לא נעלמו בכלל, כי אמריקה המשיכה להחיות אותם. בצורה הכי ברורה שיכולה להיות, אנשים עם קעקועים של היטלר, אנשים עם... סווסטיקות, והיה בסטנפורד בארצות הברית שהם ימנו שם הגדודים של עזוב או משהו כזה, פשוט ראיתי את האתר של סטנפורד.
פה בישראל ימנו אותם אפילו. פה בישראל הטיסו אנשים מחוסים בקעקועים נאצים לטיפול בחינם ברמב״ם. למה? כי הם סוכני CIA. אמריקאים
יקבלו
אותם ואתם תעשו להם טיפול רפואי בחינם.
זה כמו בגבול הסורי, שאל-קאידות, אייזיס, מגיעים לגבול הישראלי, ואחר כך ביבי הולך ומדבר איתם במיטה, ומוצאים מהם אינפורמציה, כן? אז אתה יכול להגיד, בסדר, ישראל מקבלת אינפורמציה, והאמריקאים משלמים בעד הטיפול. עדיין שזה מגיע לסווסטיקות, אז, אז, אז זה נראה רע מאוד, וזה מריח רע מאוד.
וזה לא באמת... עצר אותם. זה לא עצר את הממשלה המושחתת שלנו.
ולהעביר להם 300 אלף פגזים ביוני האחרון, הרזרבה, מה שנותר, לאשר לאמריקאים לקחת ולתת להם, וכשהיה 7 באוקטובר, העודפים לפגזים הם מלפני 70 שנה. רוקנו את ישראל לגמרי עד הסוף. אתה מבין, אם חיזבאללה היה יודע שאין צבא ישראלי, אין פצצות למטוסים ואין ארטילריה, לך תדע מה היה קורה.
אני יודע מה היה קורה, אני עוד ב... יואב זוכר, עוד ב-2022 הייתי מספר לאורי ולצייטלין, שאני גר פה בראש פינה, כי אני מצפה להגיע בריצה לפילון, לפני שהכנופיה מטובה זנגריה תשרוף את כל הטנקים, כי אם אני לא ארוץ לשם צהל לא יגיע בזמן, והם צחקו עליי. אורי סיפר, נו מה, נו, זה 100 אנשים על טנדרים עם כמה מקלים וכמה טילנונטט, למה איזה נזק הם יכולים לעשות? וצייטלין בכלל סיפר לי, במדינה כמו ישראל לא יכולים לנסוע 50 אנשים עם נשק על הכביש בלי שהצבא ידע מזה ויעצור אותם. הבדיחות האלה אחרי 7 באוקטובר נהיו איכשהו פחות מצחיקות, אבל אני סיפרתי אותם עוד ב-2022.
מה שאנחנו מתארים
פה... פחות מצחיק, בוא נתקדם.
כן. תראה, בשנות ה-50, 60, 70, זה די דומה לסיפורים עם הפתח, במיוחד עם ספטמבר השחור, שהוא בכלל לא ארגון מזרח תיכוני, זה היה ארגון הולנדי, שבמסגרת האולימפיאדה במינכן, שעשתה, נתנה לגיטימציה מחדש לגרמניה, אז שחטו שם את הנבחרת הישראלית, וקורט ולדהיים, שהיה קצין ב-SS, נהיה ראש האום, אתה מבין? זאת אומרת, כל הנוזל הזה צף לגמרי למעלה. גם קורט ולדהיים בתור ראש האום, גם...
לא, הוא לא באסס, הוא היה בגסטאפו, אני חושב.
כן, משהו כזה, חולרה כזה, וזה ראש האום. זאת אומרת, אין שום בושה בכלל. ונתנו לספטמבר השחור מהולנד, מהנסיך שלהם סלאמה, לרצוח את היהודים, ואתה רואה בווידאו של הגרמנים שהמשטרה שלהם ממש נגררת על התחת על הגג, לא עושה כלום. זה ממש היה חג הקורבן, לחגוג את האיחוד של בריטניה עם גרמניה, ופשוט היה זווה. וזה עוד פעם, השלטונות ידעו הכל מראש, השלטונות אפשרו, השלטונות לא הענישו, הציבור עודד, הציבור מחא כפיים, כל הכבוד. זה במסגרת האיחוד הערבי מערבי, שזה חוזר לתוכנית קלרגי מלפני 100 שנה. אוקיי? זה בדיוק קלרגי.
אם כן.
גם האיחוד של היטלר עם המופתי זה תוכנית קלרגי. ו... גם היעדר הבדל גדול בין מיין קאמפף לקוראן זה קלרגי, זה הכל פודל וסליזם, זה הכל אטאביזם שמנסים לחזור לפשיזם הכי פשוט, הכי בוטה, הכי רצחני, כמות גדולה של רוצחים וזהו. מי צריך אינטליגנציה, מי צריך אנשים שמבינים מה קורה, שמבינים שבלי חתך באור אין דימום, כן? זאת אומרת...
אגב, יואב, שאלה שנשאלה כאן, שנייה.
לא, ולדהיים היה סדיר, כן.
שנייה, יואב אמר שצילומי הגופות מעזה הם פייק, אז הוא בעצם מכחיש שיש 40 אלף הרוגים בעזה?
אין אף תעודת פטירה. ואנחנו זוכרים...
במצב כזה אני לא מצפה לתעודות פטירה, אבל מה אתה אומר בעצם? אין הרוגים בעזה, זה לא...
רגע, יש 18 בתי חולים. אין אף תעודת פטירה. תראה, במבצע חומת מגן, הערבים אמרו 50 אלף הרוגים, כל המדיה המערבית שערה, בסוף היו 50 הרוגים, כולם מחבלים.
אוקיי, מה אתה אומר? אתה אומר ש... עזוב רגע 40 אלף הרוגים, אתה אומר מה? שאין הרוגים בעזה?
צהל לא יורה במי שהוא חושב שהוא אזרח.
יש את הסרטון שבתקשורת שלנו מצנזרים, אבל באירופה הוא חוגג, שיש איזה שלושה נערים בני 13-14 הולכים בשטח פתוח בחול, וצהל מוריד עליהם טיל ומפרק אותם לחתיכות שעליהם לא יעשו תעודת פטירה. זה אצלנו לא רואים, שם כן רואים. אז
אבל יש... יכול להיות שיש אזור, יש אזור, תמיד נותנים להם אזור הפרדה. ואומרים להם, פה אתם לא... פה מי שיכנס יחטוף. כי נתנו הם לא אזרחים, הם סיביליאנס, הם לא סיטיזנס, הם סיביליאנס, לחזור למקומות יישוב, והם התקרבו יותר מדי והתחילו לראות עליהם, אז אמרו נעשו אזור הפרדה. אז הערבים משחקים אותה ולוקחים נער בן 14, לא בן 18, שהוא איזה 15 סנטימטר פחות גבוה, ואומרים לו תלך שמה. אוי, הוא נהרג. אמרנו לכם, קיבינימט, לא להיכנס לשם. אתה מבין? ושאתה מביא את החייל למצב שהוא או יהרג, או זה יהרג, אז זה יהרג. אתה מבין? ברגע שהוא בשירות של המחבלים, אז הוא מחבל. אם הוא חוצה, הולך להנעתו בחוליה, אתה לא רואה מה יש עליו, רימונים, נשק וכו', קרוב מדי לחיילים, ברצועה פתוחה, שהטרקטורים גילחו ואמרו לו לא ללכת לשם, והוא עושה לך דווקא, אז הוא בשירות האויב. זה יותר מהרבורינג אוף טרוריזם. זה טרוריזם. תזכור, בלבנון ב-82 הייתה ילדה בת 11, נכנסה לנגמש ונסעה. בווייטנאם היו ילדי RPG. באפגניסטן, במלחמה נגד רוסיה, היו ילדים עם קלצ'ניקו ושבים פתחי הבתים, שחייל עובר יורים בו בגב. אז מה זה הסיפורים האלה?
טוב, בוא רגע, בוא נסכם. אוקיי? כל אחד מכם ייתן לי איזה פסקת סיכום על מבצע גלדיו, או תולדות מבצע גלדיו. יואב.
אוקיי.
ולמה זה חשוב לנו לדעת מזה? בוא נגיד ככה.
אוקיי. גלדיו היינו צריכים להתחיל, זה בכלל חרב קצרה, שאתה שם מתחת לגלימה, אתה נראה תמים, ברגע האחרון אתה שולף אותה ומכניס למישהו בגב או בבטן. זה פיגיון. גלדיו זה פיגיון.
פיגיון הרומאי, כן.
כן, פיגיון מלשון פיגוע, אוקיי? והרעיון הוא שהמערב בונה רשתות ארוכות טווח של שנים ועשרות שנים ודורות בתוך אזורי עניין, areas of interest, שהם מומחים לכל מה שקורה בפנים, הם חלק ממה שקורה בפנים, הם מספקים למערב איזה שירותים שהוא רק יבקש, עם נוכחותו או בלי נוכחותו, כמובן שהם מתוגמלים, והם בעצם מאפשרים להפוך את השלטון, או לפחות להפוך את מה שקורה בשטח, כמו שאנחנו יודעים, לביבי לא מדווחים כלום, הרבה פעמים, ואין לו שליטה על שום דבר, ולא לכנסת. כן. אז בעצם אתה מדבר פה על מעין פוטש גלובליסטי בשירות האוליגרכים, הטריליונרים והקוואדריליונרים. בעצם זו צורה של המעמד העליון, האצולה, לדפוק את כולם בדרכים גמישות, לא מוצרות. וזה בעצם אומר לך שמי שכתבו את החוקה האמריקאית, צדקו, אסור לך לסמוך על ממשלה. כי עכשיו הכסף הוא לא רק מממשלה, זה מסחר בסמים, נרקו דולר.
סחר זה... באנשים, סחר בילדים, או סתם איסוף פרוטקשן בצורה קלאסית, כמו אצלנו בארץ.
קריפטו, בנשק. כל הקריפטו, באוקראינה חלקים אדירים מהתקציב והנשק של תחמושת שמגיעים נעלמים, מה זה נעלמים? זה הולך לשאר הביזנסים מתחת לאדמה. אונטרוולטניק.
המילה זה התקת, רולבק. אתה מקבל את הכסף ואתה מגלגל חזרה חלק ממנו למי שמביא לך אותו.
קיקבק, זה לא רולבק. רולבק זה בגרפים.
רולבק זה, לא, זה התרגום המדויק של התקת. הם לא עושים קיקבק, אלא ממש רולבק, כי זה חלק מאוד גדול שמתגלגל חזרה. לא משהו קטן שאפשר לבעוט אותו הצידה.
בקיצור, מקום כמו אוקראינה, זה מושחת לחלוטין. כן, לקרוא לזה מדינה, זה פשוט בדיחה. אז זה לא שבטים, זה מאפיות. כן, זה כמו דרום איטליה. אוקראינה זה כמו דרום איטליה. יש קלברזה, יש אנדרגנטה, יש סיציליאנה. כן, והם נלחמים ביניהם, והם מחוברים ל-CIA. תאמין, אוקראינה, עם כל המשאבי טבע שלה, אין לה בעיה של צלולוזה, לייצר מה שאתה רוצה. אבל הם צריכים... זאת אומרת, ויש המון אוקראינים שעברו למערב, אלה שמקבלים את הכסף, פליטים שהגיעו במרצדסים, אז תאמין, מה שהציבור מקבל בתור מושג בבית, בטח בישראל, בטח הדוברי עברית בלבד, הוא כמעט לגמרי מנותק מהמציאות. ובעצם מדובר פה במצב שאתה מתחיל להבין שמדינות זה לא בדיוק המסגרת שדרכת דברים פועלים. לא ככסף, לא כשלטון, לא צבא, באיזושהי צורה חזרנו לימי הביניים. רק בצורה הרבה, בצורה מתוחכמת ונבזית, שהיא אנטי דמוקרטיה ואנטי רפובליקה, ואין שם שום liability ואין שום accountability. אתה אומר, זה סטניזם גלוי. במובן הרע של המילה, זאת אומרת, זה לא אנשים שמחפשים איזושהי הערה, זה אנשים שאין שום ערך לחיי אדם. זה כמו SM-13, הקרטלי סמים האלה ממקסיקו. אתה מסתכל להם בעיניים, אתה רואה אספלט, אין שם שום נשמה מאחורי זה.
לא מחפשים הערה, מחפשים להערה.
מחפשים לצמצם את האוכלוסייה. זה המטרה הסופית.
פאפקוב, בוא תסכם לנו אתה את מבצע גלדיו, או תולדות מבצע גלדיו.
שירותי המודיעין, ככל שהם יותר ותיקים, ככה הם יותר עוברים ממודל של הפעלה ישירה של סוכנים, או איסוף מודיעין, או אתם יודעים, עיסוק בעבודה הרצינית שלהם, שזה לתרום למדינה שאותה ארגון המודיעין אמור לשרת, הם עוברים למודל של להרוויח כסף מעסקאות מפוקפקות, להתחיל לייצר אזורי השפעה שאליהם אפשר לשלוח סוכנים בדימוס, וכאשר עובר מספיק זמן וכסף, הם מתחילים לייצר פעולות טרור נגד המדינה שלהם כדי לקבל יותר תקציבים, כדי בחסות התקציבים האלה להרחיב את רשתות ההשפעה שלהם. וכאשר אנחנו רואים את היצורים יוסי כהן ויוני אלשך שכבר בגלוי תמורת מזוודות דולרים מוכרים מודיעין לאויב, שלא לדבר על הקשר שלהם למנוע מהמשטרה האזרחית לעצור את ארגוני הפשיעה, אנחנו עוד רק בתחילת הדרך. בקרוב, מה שבמובן מסוים הציל אותנו מהתרחיש המלא של גלדיו בי, שבו האויב, שבו המערך המודיעין שלנו נהיה באמת אויב ובאמת מארגן פיגועים, זה שהיה לנו פיגועים אמיתיים, אז השב"כ לא היה צריך להמציא לעצמו מחבלים לרדוף אחריהם. אבל אם וכאשר באמת נשמיד את חמאס ומיד אחריו נשמיד את פתח, אז השב"כ יתחיל לדאוג למה מקצצים לו את התקציב, הוא יתחיל להמציא פיגועים, כמו שחדרקובסקי תיאר, הוא מנסה להמציא עכשיו מחבלים יהודים, כדי להמציא אלימות מתנחלים, כדי להרחיב את המחלקה היהודית בשב"כ, כדי עוד הפעם להילחם בתקציב, ועוד הפעם להרחיב את הרשתות שלו, ואנשים שלא חושבים שהשב"כ ייזום פיגועים בחסות המחלקה היהודית שלו, כדי אחרי זה להמציא לעצמו תירוצים לקבל מזוודות דולרים מקטר, יופתע לרעה, ובצורה דומה חושדים אנחנו שהיה תשתית בתוך רוסיה, שבה כחלק מהפרויקט הזה הופעלו אנשים שהם שבחים, טאג'יקים, כאשר הם בעצם מנוהלים על ידי המודיעין האוקראיני, והמודיעין האוקראיני בעצם מנוהל על ידי המודיעין האמריקאי. וזה הכל חלק מהתשתית הגלובלית של, כמו שאמרנו, שילבו מודיעין, טרור, סחר בפעולות פליליות והשפעה פוליטית, הכל מתמזג לכדי ארגון על מדינתי אחד גדול, שבו הפסיקו להיות, במלחמה קרה עוד היה איזושהי אשליה שיש שני צדדים, היום הכל הופך לצד אחד גדול, והתחרות היא נשארת בעצם מי יגנוב יותר, ולכן לא יפתיע אותי כאשר, לא אם, כאשר התברר שגם היו גורמים במודיעין הרוסי שידעו שיהיה את הפיגוע ובכוונה לא מנעו אותו, כדי לקבל לעצמם תוספות כוח. שנקודה אחת לסיום כל השיחה הזאת, במרחק של פחות משתי קילומטר מהתיאטרון שבו היה את הפיגוע הזה, יש לא סתם תחנת משטרה, בסיס צבאי עם 500 חיילים, אותם אף אחד לא הזעיק לאירוע הזה, במשך 20 דקות היה שם ירי, היה שם פיצוצים, היה שם שריפה, לא היה, לא רק אף חייל, לא הגיע אף שוטר. היחידים שכן הגיעו זה מכבי האש, כי שכחו בתוכנית מגירה להגיד לא להזעיק אותם לשם. זה...
טוב, אולי זה, איך תדע, אולי זה היה בסיס הפסנאים, לא יודע.
לא, 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 זה בסיס של הנצגוורדיה, מאז שהיה את האירוע של פריגוז'ין והטיול שלו לכיוון מוסקבה, הם שומרים שם בדרך קבע את, אפילו עוד מימי ברית המועצות, יש את האוגדה על שם ג'רז'ינסקי, של 15,000 חיילים, שהתפקיד הספציפי שלה זה להגן על מוסקבה מפלישה קרקעית, ואותם לא ראינו באירוע. 20 דקות יש אירוע, ירי, פיגוע, במרחק 2 קילומטר מהבסיס, הם שומעים משם את היריות, רואים משם את האשן, ואף אחד מהחיילים לא נשלח. קצת טוב, שבעה...
בינתיים אצלנו אנחנו שברנו סי יפה של 8 שעות, 20 דקות זה, אתה יודע, בקטנה. נו. תגיד לי רגע, תגידו לי רגע, למרות שאני רוצה לסיים ולישון, כי אני באמת עייף, כבר עברתי את השעה שלי, שאלה ממש, השאלה קצרה וגם התשובה, אני מבקש תהיה קצרה, בהינתן כל מה שנאמר הערב, בכך שזה ניסיון של המערב לעורר את הדובר רוסי, שיגיב יותר חזק, להשליט משטר צבאי וכדומה, זה אומר שהם בלחץ, אז השאלה היא, מה זה אומר עלינו? מה נראה לכם שיתרחש? אני אומר עלינו בני האדם באשר הם, לאו דווקא כאן בישראל, אבל גם,
יש אג'נדה 2030, והם מרגישים שהם לא יצליחו לממש אותה, כי יותר מדי התעוררו בגלל הקורונה, אז הם צריכים להאיץ את לוח הזמנים.
האם נצליח נראה לך, פפקו?
נו, אני אתן להם קרב. מה התוצאות שלו זה פחות חשוב, חשוב שיזכרו שניסיתי.
זה, אני איתך בזה. יואב, מה אתה אומר?
תראה, אם לא יהיו טרוריסטים, זה לא רק ששבק וכו' מקבלו תקציבים. מה זה כל ההייטק הזה עם הסטארט-אפים האלה של המיליארד דולר? כל הדאטה לייקס הזה. אם אין לך את הפאבליק אנמי לרדוף אחריו, הרי בשביל מה מביאים את כל הטיפוסים האלה שבקושי חושבים ומחמשים אותם? זה בתור מטרות שיהיה על מי להתאמן, זה מדינת מעבדה. אתה מבין, גם היהודים וגם הערבים, זה חתול ואכבר, משחק טום וג'רי. יש ספר וסרט שנקראים The Island of Dr. Moreau, מורה האור זה כתוב. ראיתי את זה בשנות ה-80 בישראל, בשחור לבן. ואתה רואה בדיוק את כל המדינת מעבדה הביוכימית, שזה הולך בחזרה להם כאולטרה, שזה הולך בחזרה לניסויים של הנאצים, כן? זאת אומרת, אח גדול זה לא...
חזרה לאוגניקה של מרגרט סנגר.
אבל גם בלי אוגניקה, הם פשוט, אתה מבין, הם ניסים לשבת לך על הווריד, ממש על הווריד בפנים, זה גם מילולית, זה גם חשמלי, זה גם קרינה, זה גם הרעלות, זה הכל.
פול ספקטרום דומיננס.
כן. כמו פינוקיו, נחותים בכל...
אז יואב, מה אתה אומר? מה זה אומר לגבינו? אנחנו נצליח? מה אתה אומר? פפקוב אמר, לא משנה מה, אני אתן להם פייט, לא משנה מה התוצאה, שידעו שיהיה להם קשה, לא מתעסקים, וכמובן בכוונה לנצח. אז מה אתה אומר?
כן, תראה, מטרת הקיום האנושי זה להיות אנשים חכמים, לא להיות בהמות, כן? אתה צריך להפעיל את זה. אני אומר, אני קורא לזה use it or lose it. גם החופש באינטרנט. אם אנשים משתמשו בחופש באינטרנט, כדי לבחון את הנתונים שמספקים, לא סתם להאמין שיש דימום, אלא לראות אם יש חורים, לא סתם להאמין למספרים, לא סתם לקנות סיפורים שמטוס טס ישר ומוטה, אבל הוא ממשיך לטוס ישר במקום להוריד את האף למטה, או שהוא יכול לחתוך את הזכוכית כאילו זה קרן לייזר או ג'וט, the friendly ghost דרך הקיר, אתה מבין? כל המרחב הזה של המדיה הציבורית זה בעצם ניסוי פסיכולוגי, ניסוי קוגניטיבי, אתה מבין? וככל שאנשים יבינו שהסיכון הוא בלהיות גולם, הסיכון הוא בלהתחזות למטומטם, הסיכון הוא לא בלעשות שיעורי בית, הסיכון הוא לא בלפתוח את הפה, הסיכוי הוא להראות לפחות לקונטרולרים שאנחנו לא דבילים, ואם יש אוכלוסייה שהיא פחות דבילית מאחרת, זה כמו מתי, איך אתה מגן על האוטו שלך מגניבה, אתה חונה ליד מרצדס יפה, ינסו את המרצדס לא את שלך, אוקיי? אז אם אני אוכלוסייה פחות דבילית, אז פחות ינסו עליי, אתה מבין? עכשיו, נכון שלפעמים זה גם אומר שהם הורגים אותך, אבל כל אחד בסוף ימות, ואתה צריך לחשוב על הדורות הבאים, על האחריות שלך בתור בן אדם מבוגר, על האנשים הצעירים, ועל האנשים שאין להם זמן, ועל האנשים שאין להם השכלה, ו... זאת אומרת, אחרת מה? אחרת אתה משטאפ. אם אנחנו לא נכין את השיעורי בית, אז אנחנו נהיה באותה דרגת חומרה שלהם, כמו שאומרים, מי שהורס את העולם זה לא המנובלים, אלא אלה שלא מתערבים, אלה שנשארים בצד.
כן, נכון.
עכשיו, מה אני בסך הכל עושה? אני בסך הכל מפנה אותך לדברים שהם בוויקיפדיה.
כן, ברור.
בינתיים.
טוב, יואב נצר, אלכסנדר פפקוב, תודה רבה לכם על השיחה המרתקת הזו, תולדות גלדיו. השכלנו, למדנו, אנחנו ניפגש בשידור הבא, ולא ירחק היום, והוא יתרחש. תודה רבה לכם, תודה רבה לכל מי שהיה איתנו, לילה טוב, ותהנו באשר אתם, ותזכרו לא לוותר, אף פעם, תנו פייט, שווה. תודה רבה, לילה טוב.